בגלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 202, במרכז הפרק על פיתוח אלגוריתמים לתכנון מסלולים, על הלוויינים בחלל שמסייעים לטיפול בסחף על הקרקע, ומי בא לעזור כדי לשווק את הנגב לתיירים בחוץ לארץ. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון, שמנגן לאורוצ'ס. ניצול צילומי לוויינים לטיפול בסחף נחלים.
החקלאי מפלח את הקרקע, מכין חומר זמין, ואז בא הגשם, זורם על המדרונות, לוקח את כל הקרקע מהשדה לתוך הערוץ וישר לים. והדבר הזה יוצר חריצים בקומת אדם ברוחב של 3 מטרים אחרי אירוע בודד. והשאלה איך מטפלים בזה במרחבים גדולים. ופה נכנסים הלוויינים לתמונה.
הדרכים שבהן מפתחים אלגוריתמים מתקדמים ויעילים.
אנחנו בעצם מתכננים את האלגוריתם, ואנחנו נותנים את זה למכונה, והיא מריצה אותו ופותרת את הבעיה. יש אבל תחומים במדעי המחשב התיאורטיים שכן, אנחנו בעצם מלמדים את המכונה איך לפתח בעצמה אלגוריתמים.
וידוענים מהארץ ומהעולם לטובת שיווק המדבר הישראלי לתיירים.
תיירות בסוף היא אמצעי כלכלי פרנסתי דרמטי במרחב הזה של הפריפריה. אני בתור חוקר תיירות ובתור אדם שעוסק בניהול תיירות כבר כמה שנים טובות, אמון על פיתוח של כלכלה מקומית מקיימת שנשענת על תיירות.
שלום פרופסור טל סבוראי.
שלום רמי.
זה סבוראי באמת?
סבוראי.
סבוראי. טוב, נניח.
דומה.
דומה, בדיוק. כן. סבוראי זה, אם אני זוכר נכון, זה שושלת חקלאים.
כן, אז יש קשר חברי, לא משפחתי, עם החקלאים של החרוד, של הסבוראים של החרוד.
אוקיי. Okay.
אנחנו מעמק הירדן במקור, ויש גם חקלאים ברביבים.
בשם סבוראי. חתיכת שדה מחקר יש לך.
כן, כן, בהחלט.
המחקר שלך מנסה להבין איך אפשר לשמור על, איך נקרא לזה, על סביבת מרעה או סביבה חקלאית מפני סחף. ואתה עושה בזה, אתה עושה את ה... אתה מנסה לעשות את זה, או לפחות כמו שזה נראה, לעשות את זה בדרך של שימוש בלוויינים.
נכון.
איך עושים את זה? זה נורא גבוה.
כן, אז קודם כל סחיפת קרקע זה בעיה עולמית איומה, בסדרי גודל של מיליארדי דולרים בשנה.
כי למה? כי הקרקע נסחפת מים, רוח וזה, או שיש יותר
בעיקר
מזה?
בעיקר מים.
אוקיי.
החקלאי מפלח את הקרקע, מכין חומר זמין, ואז בא הגשם, זורם על המדרונות, לוקח את כל הקרקע מהשדה לתוך הערוץ וישר לים. והדבר הזה יוצר חריצים בקומת אדם ברוחב של 3 מטרים אחרי אירוע בודד.
קוראים לזה ערוצים, יותר מאשר חריצים.
כן, לגמרי, ערוצונים שלמים בתוך שדות.
אוקיי.
נזקים, שוטף את היבול במורד, בסחף שמגיע מלמעלה.
נדמה לי שלהקת הנחל עשתה מזה שיר וקרא לו קרנבל בנחל.
זה קרנבל, אבל לא לחקלאי, זה גורם הרבה נזק. והשאלה איך מטפלים בזה במרחבים גדולים. ופה נכנסים הלוויינים לתמונה.
רגע, אתה צריך לטפל בזה במדרון, או אתה אמור לטפל בזה על שטח הגידול, זאת אומרת על השדה?
לא, בשטח הגידול. בשטח okay. הגידול עצמו יש שיטות שונות, חיפוי צמחי, כלים הנדסיים, שיטות עיבוד משתנות, רוטציות של הגידולים.
בחלקים שונים של המדבר היו שמים נגד רוח, נניח שוברי רוח, חלים, אבל פה יש לך מים וחול או סחף.
כן, אז הגנה בפני מים זה או כלים הנדסיים שמנתבים את המים פנימה כדי שלא יזרמו על גבי המדרונות.
אוקיי.
או חיפוי צמחי בתוך מטעים למשל, אתה שם בשורות בין העצים, אתה יכול לשים אסבוניים שעוצרים את המים. אפשר לעשות גם חיפוי מגבס, מרססים גבס ועוד כלים רבים להתמודד עם זה. הבעיה המרכזית היא שהשטחים של האגנים הם מאוד גדולים, וצריך לזהות מהם האזורים שבסיכון. שהרי אנחנו לא נפזר מתקני ניקוז קרקע על פני כל האגן כולו. אנחנו רוצים לזהות את האזורים הבעייתיים.
אני מוכרח לשאול אותך שאלה לפני שככה נצלול לתוך המחקר עצמו. בזמנים של, בוא נגיד, לפני שהגיע פרופסור סבוראי, גם היה סחף, ואנחנו מדברים על חקלאות שנמשכת אלפי שנים, ועדיין איכשהו הצליחו להתמודד עם זה.
הצליחו זה מילה יפה. תראה, אם בישראל יש 4,200,000 דונם שמאבדים, וחצי מיליון דונם יצאו ממעגל העיבוד,
בגלל זה?
בגלל סחף קרקע באמצעות מים, זה נתונים של משרד החקלאות, אז זה לא התמודדו יפה.
לא לקחו את הרועים של אברהם ואת מגדלי החיטה שם בתקופה הזאת.
לא, אז היום עושים עבודה הרבה יותר אינטנסיבית, וזה הנזקים, והם אגב צצו עשרות שנים, נגיד את החרוד מאבדים בצורה רצינית משנות ה-20, 1920 בערך.
תחילת ההתיישבות.
כן, תחילת ההתיישבות. אז אם הנזקים התחילו לצוץ ברמה כזאת בשנות ה-80, 90, ולתוך ה-2000, אז אתה רואה שזה לוקח עשרות שנים עד שהנזק נהיה כזה שצריך לנטוש את השדות.
וכשאתה מנסה להתחיל את המחקר מאיפשהו, משאלת המחקר, אתה מנסה למצוא דרכים, כלומר, אתה בא בהיבט החקלאי או שבהיבט בהיבט ההיבט? זאת אומרת, איך אתה מסתכל על זה, איך אתה רואה את זה, איך אתה מזהה את המצב הזה?
אני מנסה לעשות מודלינג, למדל, את הזרימה של המים. אם אני מבין איך המים זורמים, אני יכול לראות מהם האזורים שנמצאים בסיכון.
אוקיי.
למשל, אזורים במורד של שבילים.
אתה מדבר, שנייה, אתה מדבר אחרי שכבר יש מערכת גשם שמתקרבת. זאת אומרת, כשהגשם כבר בעיצומו.
כן, אז לא, אפשר להקדים אותו, כי אנחנו יכולים לעשות סטטיסטיקות של תאי הגשם, לראות איפה אנחנו מצפים ליותר גשם,
okay.
ולסמן את האזורים האלה כיותר בסיכון. איפה okay. יש שיפועים יותר חריפים, שטח מנקז יותר גדול, איפה איבדו לא נכון את הקרקע בשנים קודמות, איפה יש שבילים, איפה הפנות לא מתאימה, איפה כיווני העיבוד הם עם המדרון ולא במאונח לו.
אמרת פנות.
פנות זה כיוון המדרון.
אוקיי.
כיוון כלפי השמש או בכיוון השני. אם שיטות העיבוד הקודמות היו לא נכונות, האזור בעתיד יהיה יותר בסיכון.
אוקיי.
ואנחנו צריכים לעשות רוטציות שונות של גידולים כדי לשפר את המצב הזה. את כל זה אנחנו יכולים לעשות רק בטכנולוגיות מרחביות מתקדמות.
זאת אומרת, במדידה, בהסתכלות מלמעלה.
כן, בהסתכלות של נתוני לוויינים, שהיום יש לנו לוויינים מאוד מפורטים, כמו ונוס, שהוא לוויין צרפתי-ישראלי, שפותח במיוחד למטרות של עיבודים חקלאיים.
Okay.
הוא מאפשר לנו לזהות יבולים, זאת אומרת גידולים שונים, את היבולים, את הטופוגרפיה בצורה טובה.
התזמון של התנועה שלו מספק מספיק נתונים לצורך העניין הזה? כלומר, לצורך מדידת ההיתכנות של הסחף וגם של הסחף עצמו?
כן, אז מה שמדהים בו זה שוונוס עובר כל יומיים.
זה קצת הרבה, אתה יודע, ברגע שיש לך, אתה יודע מה, בוא נסתכל על המערכות החורפיות האחרונות, זה היו שברי ענן מאוד משמעותיים בפרקי זמן קצרים אמנם, אבל די משמעותיים, לא בתוך יומיים, כלומר, היית יכול לראות שם שינויי קרקע די מהירים.
נכון, אבל אוקיי, אז גשם זה משהו אחר. ונוס מסתכל בעיקר על הקרקע עצמה והיבולים. אם אנחנו מסתכלים על הגשם, אנחנו מסתכלים על נתוני מקם, שאותם אנחנו מקבלים ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה, שעתית, דקתית ולפעמים יותר מזה. ואז אנחנו יכולים לעקוב אחרי מערכת הגשם בצורה מאוד מאוד מפורטת, לעשות סטטיסטיקה של זה. בסך הכל ברמה רב שנתית זה אומנם משתנה, אבל לא בצורה כל כך משמעותית מרחבית. ואז אפשר ליצור מפות גשם וסיכונים לעוצמות, וכשיש עוצמות גבוהות יש סיכון לסחף.
אז המחקר מנסה למצוא דרכים למנוע את הסחף הזה, לעצור אותו,
כן,
לבדל אותו כמו שאמרת.
יפה, אז המערכת עובדת ככה. שלב ראשון אנחנו מזהים את האזורים שנמצאים בסיכון גבוה יותר. מבודדים אותם משאר האגן. ואתה יכול להגיע למצב ש-15% מהאגן, 10% מכלל השטחים החקלאיים הם בסיכון. ואז אתה מטפל באזור הרבה יותר קטן. לאחר מכן אנחנו עושים מיפוי של מצב הקרקע השאריתית אחרי תהליך הסחיפה, כדי לראות כמה נזק נגרם, שהרי הסחיפה מסירה את החלק העליון של הקרקע שבו יש את כל המינרלים והנוטריאנטים שמשמשים לצומח. ולאחר מכן אנחנו מפתחים מערכת קבלת החלטות שמאפשרת לנו להחליט איך לשנות את הרוטציה של הגידולים, איך לפזר את אמצעי שימור הקרקע והניקוז, ואיך לטפל בסחיפות העתידיות.
פרופסור סבורי, אתה כבר בתהליך קבלת ההחלטות, אבל אני עוד לפני, כי בשדה המחקר, אוקיי, אמרת, אזור שדה חרוד, אולי גם במקומות אחרים, אבל איסוף הנתונים, מה אתה אוסף? זאת אומרת, אתה מסתכל על זרמי הסחף, אתה מסתכל על כמויות, על מה?
אוקיי, אז ככה, יש הרבה דברים שאנחנו אוספים, ואני אתחיל לאט לאט. ואתה תעצור אותי. קודם כל, יש לוויינים שמסוגלים למדוד גובה, עומד קרקע במילימטרים. זאת אומרת, אנחנו ממש יכולים למפות את כמות הסחף שהוסרה, את כמות הקרקע שהוסרה, גם אם היא מילימטרים, במילימטרים העובי, וגם בסנטימטרים.
אתה יכול למדוד את כמות הקרקע, ובוא נבדיל מבחינה סמנטית במילה. אתה מדבר על כמות הקרקע שהוסרה, אבל אתה צריך להסתכל גם על כמות הקרקע שמוסרת, זאת אומרת, בזמן אמת, איך המים סוחפים את, את הקרקע.
אז זה אנחנו לא עושים. אנחנו עושים לפני ואחרי.
אוקיי.
אנחנו עושים טיסה לפני וטיסה אחרי, ואז אנחנו יכולים לראות את העובי שהוסר, קוראים לזה אובדן קרקע, סוי לוס, בקילוגרם למטר רבוע, וממש ברזולוציה מרחבית מאוד מאוד גבוהה, שיכולה להיות מטר ולפעמים פחות ממטר, ובעובי של מילימטרים וסנטימטרים, אנחנו יכולים לראות כמה קרקע הוסרה, ולקשור אותה למודלים שפיתחנו קודם, כדי לנבא כמה קרקע תוסר. ואז אנחנו יכולים לראות איפה צדקנו ואיפה טעינו, ולתקן את עצמנו.
ממה זה מושפע? אוקיי, עובי הקרקע, אני מניח שגם המוצקות שלה,
כן.
ועוצמת הזרימות.
כן, אז יש הרבה משתנים שמשחקים פה, מבחינת הקרקע עצמה, בעיקר הטקסטורה משחקת של הקרקע, שזה מה שקראת על המוצקות שלה, כן, עד כמה היא עמידה לסחיפה. פה החקלאי דווקא עושה עבודה לא כל כך טובה, בעצם זה שהוא מפלח את הקרקע, הוא יוצר הרבה חומר זמין לסחיפה, ואז האובדן של קרקע באגנים חקלאיים הוא בסדר גודל, הוא פי 10 ולפעמים פי 100 מאזורים טבעיים.
תן לי לנחש, פה אתה אומר, אולי נמציא פרפטום מובילה שתוביל את הקרקע בחזרה למעלה, שתחזור לשטח.
כן, זה קשה, אבל עושים את זה, וזה לא נכון לעשות את זה, עושים את זה. מה שחקלאים עושים לפעמים, כשכמות גדולה מאוד של קרקע נסחפת, והיא מחכה במורד, הם פשוט לוקחים אותה ושמים אותה על מסעיות, מחזירים אותה לאותם חריצים, רק כדי שבשנה לאחר מכן, היא תיסחף שוב, כי אלו אזורים מועדים.
וואו, ואני אמרתי פרפטום מוביל בכלל בלי לדעת, אוקיי.
כן, נכון, לגמרי, זה לגמרי. וזה פשוט חוזר בשנה הבאה, כי המקום הזה מועד, ויש להגן עליו באמצעים סביבתיים.
הייתי שואל אותך פה אם זה, איך אומרים, אם יש איזו יעילות כלכלית, נראה לי ששנינו לא נדע להשיב על זה.
לא, למכונה הזו אין יעילות כלכלית.
בדיוק. המודלים שלכם גם מנסים לייצר איזשהם, אתה יודע מה, אני אשאל את זה רגע מנקודת מבט אחרת, מי נמצא בצוות של המחקר?
אז קודם כל יש חוקרים, יש אותי, יש סטודנטים.
לא, איזה מקצועות, כי נניח אוקיי. גיאולוגים נמצאים שם?
לא, אז אני במחלקה לגיאוגרפיה, תלמידיי הם תלמידי המחלקה לגיאוגרפיה, ואנחנו מתמחים בתחום שנקרא גיאו-אינפורמטיקה, שזה תחום של שימוש בנתוני לוויינים ונתונים אחרים כדי...
פרופסור, השאלה, אם יש כאן כאלה שגם ידעו להגיד לך, אוקיי, אנחנו יודעים למדוד את עוצמת הסחף, אגב, עושים עבודה דומה בנחלי הערבה, אבל שם עושים את זה כבר רק כדי לנסות לאגם את המים.
כן.
ואז אם יש שם כאלה שמסוגלים להגיד, אוקיי, אנחנו יודעים מה עוצמת הזרימה, מה עוצמת הסוקול צחף, איך אנחנו עוצרים את זה?
כן, אז זה דווקא אנחנו עובדים עם האגף שימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות, שם יש מהנדסי ניקוז, יש מהנדס ניקוז ארצי גם, ואיתם אנחנו עובדים על הפתרונות ישירות, ובעצם התפקיד שלנו הוא לייצר את אותם מפות, כדי שמהנדסי הניקוז יוכלו לפזר בצורה מושכלת, את אמצעי שימור הקרקע ולעצור את הסחף.
אתה יודע, כשמדברים על מסתננים מכיוון ירדן, אז בנו באזור ים המלח, גם בתוך בין הבריכות שם, בנו קיר מלח. אוקיי, וכל פעם הם מגביעים אותו קצת כדי שישמר את זה. מה עושים שם? זאת אומרת, מה עושים שם כדי לעצור את הסחף?
אז יש כמה שיטות. קודם כל, אנחנו רוצים לשבור את הזרימה של המים. אחת השיטות היא יצירת טרסות, ששוברת את התנועה של המים ובולמת אותה. שיטה נוספת היא רוטציה בגידולים החקלאיים, שינוי של הגידולים. גידולים שונים מייצרים מערכות שורשים שונות ויכולות לבלום את הסחיפה. שיטה נוספת היא חיפוי צמחי בין השורות של המטעים שיכולה לעצור. אפשר לזרוע גבס גם כדי לאטום את הקרקע ולמנוע את הסחיפה.
ואז אם יש איזה עץ שבור בגלל הרוח, אפשר מיד לתקן אותו.
כן. okay. יש אמצעים הנדסיים שמחדירים את המים ישירות אל תוך הקרקע במקום לאפשר להם לזרום הלאה. ושיטה נוספת היא בלימה של השינוי של כיוון הזריעה במאונח למדרון כדי לבלום את התנועה של המים. כי כשהשורות הם עם כיוון המדרון, אז המים זורמים בתוך השורות המעובדות כמו איזה צינורות. וכשאנחנו שמים אותם במאונח...
תראה לי את הטרקטוריסט שיהיה מוכן לזרוע במאונח.
לא, אז עושים את זה, עושים את זה.
עושים את זה, כן, אבל אתה יודע, יש שיפועים שלא כולם מוכנים לעבוד עליהם.
זה ברור. אבל כשהנזקים הם גדולים ועולים הרבה כסף, אז אנשים מוכנים לעשות הרבה כדי למנוע את הסחיפה.
בגדול, מה הפתרון הטוב ביותר כדי למנוע סחף ואיך אתה מוצא אותו?
אוקיי, אז אין פתרון אחד. באמת הפתרון הוא ארסנל של שיטות, אבל אני חושב שאם הייתי צריך אפרסט, כן, אם היית לוחץ עליי ואומר לי, תן לי פתרון אחד, הייתי קורא לו אי פליחה. יש שיטה של זריעה שלא פולחת את הקרקע, היא פשוט מטמינה את הזרעים בתוך השלפים של השנה הקודמת, ואני חושב שזו השיטה היעילה ביותר.
פה אתה צריך כמה קבוצת NBA כדי שתעשה את זה.
לא, אז יש מכונות שעושות את זה.
ישר לתוך הזה, לתוך השלף?
ישר לתוך השלף. יש מכונות שעושות את זה. יש אזורים דווקא בצפון הנגב שמשתמשים בזה לא מעט, וגם באזורים אחרים בארץ. אומנם את המכונות האלה צריכות לקנות קבוצות של חקלאים ולא חקלאי בודד, אבל עושים את זה בהרבה מקומות, וזה מאוד 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 יעיל.
הבנתי, ואז אני שואל את עצמי איזה מכונה מגיעה הראשונה לדראפט, אבל אתה יודע, אנחנו נצטרך לראות את זה גם בצורה אחרת. פרופסור סבוראי, תשמע, אתה שם לב שיש עוד, אני עוד לא ירדתי עד לעומק השורשים, ונדמה לי שאני צריך לעשות את זה מתישהו, אבל מבחינת הזמן נאלץ לעצור כאן ולהסתפק בדברים שאמרת. תודה רבה לך.
תודה רבה לך, רמי.
שלום פרופסור מירב זהבי מהמחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בן גוריון, שלום לך.
שלום, שלום.
תהי רגע גאה, איזה פרס קיבלת?
קיבלתי מענק ERC.
שזה?
זה מענק מחקרי יוקרתי שמאפשר לי לקדם את המחקר שלי, הוא נותן לי בעצם תקציבים כדי לגייס סטודנטים ולגייס ציוד.
אבל זה לא סתם, קיבלת אותו על סמך עבודה שעשית, וזה, איך אומרים, זה די מכובד.
נכון, אני עובדת בתחום האלגוריתמים, ספציפית בסוג שנקרא אלגוריתמים פרמטרים, ואני מפתחת כלים שבעזרתם אפשר לתכנן אלגוריתמים יעילים.
תראי, אם אני מסתכל על הרצפה של כל תחום האלגוריתמים, בכלל של תחום פיתוח המידע, הזרמת המידע, לא זרימת המידע, הזרמת המידע במחשב, זה סוג של שפה בינארית, כלומר אחד או אפס. אבל אצלך זה כבר לקחת את זה לרמות הרבה יותר גבוהות.
כן, בדרך כלל אנחנו עובדים עם אלגוריתמים ברמה יותר גבוהה מאשר רמה של מכונה, רמה של 0-1. אלגוריתמים הם דבר מאוד בסיסי שאנחנו משתמשים בו אפילו בחיי היום-יום שלנו. כאשר יש לנו איזה שהם נתונים ואנחנו רוצים לפתור בעיה, אנחנו מפעילים סט של פקודות כדי לפתור את הבעיה הזאת. הסט של הפקודות האלה זה אלגוריתם. אפילו בחיי היום-יום, נגיד אנחנו רוצים להכין חביתה, נתון לנו ביצים ועוד כל מיני כלים, מפעילים סט של פקודות כדי להכין חביתה. רוצים לקשור את הסרוכים, מפעילים סט של פקודות כדי לקשור סרוכים.
ואז אם אני לא הולך לפי תרשים הזרימה, אז אני עלול לחטוף קביעה מהשמן של החביתה, כן?
כן, אז אנחנו יכולים להכין משהו אחר לגמרי.
אוקיי, אז התוצאה בסוף היא אחרת. בשיטה שאת מפתחת או שפיתחת, יש יכולת לעבודת מכונה לפתח בעצמה אלגוריתמים?
ספציפית במה שאני עובדת, לא. אנחנו בעצם מתכננים את האלגוריתם, ואנחנו נותנים את זה למכונה, והיא מריצה אותו ופותרת את הבעיה. יש אבל תחומים במדעי המחשב התיאורטיים שכן, אנחנו בעצם מלמדים את המכונה איך לפתח בעצמה אלגוריתמים.
זה קצת מסוכן, לא? אם אנחנו סתם נסתכל על הסרט מ-1961, אודיסיה 2001, זה סוג של יצירת, איך אומרים, מכונה מסוכנת לאדם.
אני חושבת שאנחנו עדיין מאוד מאוד רחוקים משם.
הרגעת אותי עכשיו. איך חוקרים דבר כזה?
אז בעצם המחקר שלי הוא מחקר תיאורטי. זה אומר שאני בעיקר יושבת לבדי או עם הסטודנטים שלי או עם הקולגות שלי. אנחנו יושבים מול לוח לבן וחושבים מה אנחנו יכולים לעשות.
כמובן... זה עבודה מעניינת. אוקיי.
למעשה, כמובן שצריך לפני זה שיהיה לנו רקע מתאים. אנחנו צריכים להכיר את הספרות המתאימה, להכיר איזה כלים דומים יש.
בואי ניכנס ישר לתוך העבודה. אתם אמורים לקבל איזושהי בעיה, נכון? ולנסות לפתור אותה.
כן, אוקיי? כן.
בואי, איזה סוגים של בעיות את יכולה לקחת על עצמך כדי לפתור?
אז אני עובדת עם בעיות שנקראות בעיות קשות. אלה בעיות שאנחנו חושבים שאנחנו לא יכולים לפתור אותן תמיד ביעילות. כלומר, לא משנה איזה קלט אנחנו נקבל.
את לוקחת אבל תחום של בעיות קשות מתחום של מדעי המחשב?
כן, מדעי המחשב, אבל זה בעיות שיכולות להגיע מכל תחום, ואנחנו פשוט צריכים לפתור אותן, וכדי לפתור אותן אנחנו מפעילים אלגוריתם. הבעיות האלה יכולות להיות ממגוון ענק של תחומים, זה יכול להיות בעיות שמגיעות מביו-אינפורמטיקה, בעיות שמגיעות מגיאומטריה.
מירב, בואי ניקח בעיה שכבר פתרתם, האחרונה נניח, בסדר? תציגי אותה ונראה איך פתרתם אותה. איזה בעיה נתנו לכם?
אז המחקר הנוכחי שלי ובזמן האחרון מתמקד בבעיות שהן בעיות מסלולים. אז בואו נחשוב על זה בצורה
הזאת. רגע, מה זה מסלול?
אז בואו נחשוב על זה כאילו יש לנו מפה, ובמפה הזאת יש ערים, הערים מיוצגים על ידי צמתים, בואו נחשוב על עיר כאילו זה צומת, ויש קשרים בין הערים האלה, שנגיד זה בעצם קוראים לזה קשתות, אבל זה יכול להיות איזה שהם דרכים, כבישים שמחברים אותם. ובמפה הזאת אני מחפשת מסלולים מסוימים. נגיד אני רוצה להגיע מנקודה א', אני נמצאת בעיר מסוימת, ואני רוצה להגיע לנקודה ב', לעיר אחרת, על ידי המסלול הכי טוב, הכי מהיר.
מתקשרת שרת התחבורה ואומרת, רגע, יש לי את ווייז, אבל את לא מדברת על זה.
לא, אבל כמובן שזה גם כן קשור לבעיות של מסלולים. Okay. יש המון בעיות של מסלולים שונות. אני רוצה אולי למצוא את המסלול הכי קצר. אני רוצה אולי להגיע מנקודה א' ונקודה ב' ולעבור דרך כמה שיותר אתרי תיירות בדרך. אני רוצה לעבור לפחות דרך 10 אתרים במסלול הכי קצר.
זאת אומרת, את אומרת, אני רוצה להגיע מנקודה A לנקודה B, אחרי שעברתי ב-1, 2, 3, 4, 5, 6 מקומות בדרך, נכון?
כן, כן. זה,
ואז,
זה...
ואז האלגוריתם שאת מנסה לפתח בקטע הזה, אמור לבנות לנו מפה של הדרך, עם תוספות, כמו למשל תוספת קולית, תפנה פה ימינה, תפני פה שמאלה, או תמשיך ישר למרחק מסוים. אוקיי? זה, לשם את הולכת?
כן, אני לא עובדת על התוספת הקולית, אבל אנחנו...
לא, ברור, אבל באופן כללי.
כן, זה סוג אחד של בעיות מסלולים. בעיות מסלולים זה משפחה מאוד רחבה. נניח שיש לנו כל מיני נקודות שאנחנו מתחילים בהן, וכל מיני נקודות שאנחנו רוצים לסיים. נגיד נקודה א1 ו-א2, ב1 וב2. אני רוצה לחבר את א1 ו-א2 במסלול, את ב1 וב2 במסלול, את ג1 וג2 במסלול, ואני לא רוצה שהמסלולים האלה ייחתכו. אני רוצה שהמסלולים האלה יהיו זרים.
אוקיי, אז יש דרך סדורה להציב את הבעיה הזאת קודם כל?
כן, כן, אז אנחנו מקבלים את הקלט, שזה נגיד מפה עם הערים שמעניינות אותנו, ואנחנו יודעים איזה בעיה אנחנו רוצים לפתור.
אוקיי.
והאלגוריתם יבצע סדרה של פעולות, שבעצם תגיד לנו איך אנחנו מוצאים פתרון אופטימלי.
אוקיי.
לי זה גם מאוד חשוב לפתור את הבעיה באופן אופטימלי. לפעמים אנחנו מוכנים להקריב את האופטימליות, להגיד שאנחנו רוצים פתרון שהוא פי שתיים יותר גרוע מהאופטימום.
לא, אולי לא פי שתיים, אבל אנחנו צריכים בדרך שירותים למשל, ואז צריך לסטות לתחנת דלק קרובה, שנמצאת על כביש אחר בכלל, או כביש צדדי לצורך העניין, נכון? אוקיי, אז את מסדרת את הנקודות בתרשים על הלוח, ואז מה עושים? זה שדה המחקר, אוקיי, ואז מה עושים?
ואז בעצם מפעילים את הסדרה של פעולות שמוצאת את המסלול האופטימלי.
כלומר, את מחפשת את סדרת הפקודות, נכון? ואת סדרת הפקודות שתגיד לנו לאן ניסוע?
כן, שהיא בסופו של דבר תגיד לנו את כל המסלול שאנחנו צריכים לעבור דרכו. Mm-hmm. עכשיו, איך אנחנו מוצאים את הסדרת הפקודות האלה? אז זה תחום מאוד מאוד עמוק. כלומר, על הבעיה של נגיד לחבר נקודות עם מסלולים זרים, mm-hmm. זאת בעיה מאוד עמוקה שקשורה לתחום שנקרא תורת הגרפים, לתחום במתמטיקה. ובפרט היא הייתה חלק מרכזי מתורה מאוד חשובה במתמטיקה שפיתחו אותה במשך יותר מ-20 שנה, רוברטסון וסימור, זה היה סדרה של יותר מ-20 מאמרים, זה מעבר ללפתור את הבעיה עצמה, תוך כדי זה שאנחנו מפתחים את האלגוריתם כדי לפתור את הבעיה עצמה, mm-hmm. אנחנו בעצם בונים תיאוריה חדשה, שאחר כך יש לה כל מיני יישומים אחרים גם כן.
מירב, אני מנסה להבין ככה שלב שלב איך זה נעשה. את מציבה לעצמך שאלות בנקודה הזאת? כלומר, ברגע שיש, שאת יודעת מה הנקודה, בואי ניקח את זה, אחרי שיש לנו מסלול, אני מניח שבתוך כל הפרקים, פרקי הביניים, הכל נראה די דומה, זאת אומרת, יש 1, 2, 3, 4, 5, 6. איך אנחנו, אז יש לנו נקודה אחת, איך את עוברת מהנקודה אחת לנקודה השנייה, את שמה שם שאלות, איך זה עובד?
אוקיי, אז ספציפית עבור בעיות מסלולים קצת יותר קשה לי להסביר מה האלגוריתם עושה, כי הוא באמת אלגוריתמים מאוד מורכבים, אבל בואו ניקח אולי דוגמה יותר פשוטה כדי להבין איך אלגוריתם אחד יכול להיות יותר טוב מאלגוריתם אחר ומה הסדרת פקודות שהוא מבצע.
אוקיי.
אז דוגמה לכך יכולה להיות שיש לנו איזשהם פריטים שמסודרים בשורה, נגיד לפי גודל, או נגיד יש לנו ספרים מסודרים בשורה לפי האלף בית. עכשיו אתה מחפש בשורה הזאת איזשהו ספר מסוים. Mm-hmm. עכשיו, איך אתה הולך למצוא אותו? אתה יכול להתחיל לעבור על השורה, נגיד מימין לשמאל, ולעבור ספר-ספר עד שאתה תמצא את הספר שאתה מחפש. עכשיו, זה יכול להיות מאוד לא יעיל במקרה הגרוע. אולי במקרה הגרוע אתה תצטרך לעבור על כל השורה. אז אנחנו יכולים לעשות אבל משהו יותר חכם. אז הסדרת פקודות שלנו תהיה ככה, אנחנו נתחיל מהאמצע. של השורה הזאת, ואז אנחנו נשאל את עצמנו, בואו נסתכל על הספר באמצע, האם השם שלו יותר גדול או יותר קטן מהספר שאנחנו מחפשים, ואז אנחנו יודעים, הספר שלנו נמצא בחצי הראשון של השורה, או נמצא בחצי השני של השורה, נכון? אם הוא יותר גדול ממה שאנחנו מחפשים, הוא יהיה בחצי השני, אם הוא יותר קטן, הוא יהיה בחצי הראשון. עוברים לחצי שמעניין אותנו.
זה בתנאי שאנחנו יודעים באיזה סדר מסודרים הספרים.
כן, נגיד שהם מסודרים לפי האלף בית, לפי שם המחבר.
אוקיי, בסדר.
ואז אנחנו נמצאים, נגיד, בחצי הראשון, שוב מחלקים את זה לשתיים, ומחליטים לאן אנחנו רוצים ללכת. אז זה מה שהאלגוריתם אומר לנו, כל הזמן להסתכל בה. ספר האמצעי, ולפיו לחלק לשתיים את הקלט וללכת לאיזה כיוון ימין או שמאל שהוא הנכון. וזה בעצם הרבה יותר יעיל במקרה הגרוע מלעבור על כל השורה. יש כאן הרבה ספרים שאנחנו בכלל לא הסתכלנו עליהם.
תגידי, האלגוריתם זה בעצם איזשהו מערך של פקודות,
כן.
אמרנו. עכשיו, איך זה בנוי, איך את רואה את זה על המחשב, כל פקודה, זה סוג של מה, של תבנית מסוימת, או שאת כותבת את זה על בסיס שפה, שפה שהמחשב מבין?
אז אנחנו עובדים ברמה יותר גבוהה מהזאתי, כלומר אנחנו כותבים מה שנקרא פסאודוקוד, שזה אוסף של פעולות שאם אתה תגיד אותם לבן אדם אחר, מספיק שהוא יבין אותם, פחות או יותר. נניח אם אני חושבת על האלגוריתם עיון שאמרנו, דיברנו עליו קודם, אז הדרך שבה הצגתי אותו מבחינתי זה פסאודוקוד.
מירב, נעשה כאן עצירה קטנה לחשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
איך אני רואה פקודה על המחשב, על המסך? איך היא נראית לי? או שאני צריך ליצור אותה בעצמי?
לא, אז אנחנו כותבים את זה בצורה הזאת. תסתכל על הספר שנמצא באמצע של הרשימה. שתיים, השווה אותו, השווה את השם שלו לשם של הספר שלך יש.
אני הולך הרבה יותר קדימה, הרבה יותר אחורה. כשאת אומרת לו, תסתכל, הוא צריך לעשות, זה בעצמו סוג של אלגוריתם, נכון?
כן.
אז מה את כותבת לו, מה כתוב לו למטה, מתחת למילה תסתכל? אתה צריך להסתכל, אבל יש לו שם פקודה שאומרת, זה תעשה, זה אל תעשה, זה תעשה, זה תעשה, זה תעשה, זה אל תעשה. עדיין במילה תסתכל. איך, אם אני רוצה לראות את הביטוי הזה של פקודות, מה אני רואה? זה ממש מתגים, זה ממש, זה מין כפתור שאני צריך להפעיל אחד או אפס?
אז זה תלוי ברמה באמת שאנחנו עובדים איתה. אז הרמה שדיברתי לעכשיו זה הרמה של הפסאודוקוד. אחר כך יש רמה של קוד.
כלומר שזה כבר קודים מוכנים.
פסאודוקוד זה רמה שהיא רמה מאוד מופשטת.
אוקיי.
מתחת לזה יש את הרמה של קוד. זה כשאנחנו מתכנתים, אנחנו משתמשים בקוד. אז נגיד יש לנו מערך, אנחנו אומרים לו תיגש, יש פקודה. יש פקידה לפי השפה שאנחנו עובדים איתה. צריך לעבוד עם שפה מאוד מאוד מוגדרת. ולהגיד לו, תיגש לאיבר ה-N חלקי 2 ברשימה. אחר כך תעשה בדיקה. If משהו גדול ממשהו, אז תלך לחלק הזה במערך, תציא את החלק הזה מהמערך שיש לך, וכן הלאה. אז יש לנו יש אוסף של פקודות מאוד מוגדר, שהוא משתמץ נגיד ב-if, יש איזשהו תנאי, then, אז תעשה משהו, נגיד יש לנו לולה, אז עושים while, כותבים את הפקודה ממש while, למשל, ויש שם איזשהו תנאי, כל עוד התנאי הזה מתקיים, אז יש שם אוסף גם כן של פקודות, יש איזושהי שפה מאוד מוגדרת, כמובן שזה תלוי בשפת תכנות שמשתמשים בה.
בואי נסתכל ככה לסוף, על השיטה שאת פיתחת. את לוקחת את המופשט הזה, והופכת אותו למשהו הרבה יותר הרבה יותר מעשי ומורכב. מה בעצם עשית? זאת אומרת, איזה שיטה את פיתחת כדי שזה יעבוד יותר קל, יותר מהר, יותר מה? יותר טוב?
יותר מהר. אני מנסה לפתור את הבעיות באופן אופטימלי, בצורה הכי יעילה שאפשר. שיעילה זה בספרת מתמקד במהירות. עכשיו, יש לנו דרך למדוד כמה פעולות אנחנו מבצעים. כמובן שאחר כך זה תלוי באיזה רזולוציה אנחנו עובדים אליה, אבל ברזולוציה הכי גבוהה זה מה סדר גודל של מספר הפעולות שאנחנו מבצעים. אם נחזור לדוגמה של המיון, אז אנחנו במקרה הגרוע נעבור על כל הרשימה. לעבור על כל הרשימה זה סדר גודל של אין פעולות אם יש לנו אין ספרים.
אין פעולות ואובריגדו קוראים לזה? לא, איך קוראים לזה? אין סוף?
אורדר של אין פעולות. סדר גודל של אין פעולות. לעומת זאת, אם כל פעם היינו הולכים לאמצע...
אבוגדרו, סליחה, טעיתי בשם. נדמה לי שקוראים לזה אבוגדרו, נכון? אם יש אין סוף של פעולות.
כן, אבל זה לא העניין כאן.
בדיוק, אז ה-N שווה נניח 80, N שווה 300,000 לפי כמות הספרים שיש בספרייה.
אוקיי. אז זה הסדר גודל, אבל אם אנחנו כל פעם נחלק את התחום חיפוש שלנו ב-2, האלגוריתם היותר יעיל שדיברנו עליו, נעשה סדר גודל של מספר לוגריתמי של פעולות, כי אנחנו כל פעם מחלקים ב-2, הנה יש לנו קלט שהוא פי-2 יותר קטן. כך שוב נחלק אותו ב-2, שוב נחלק אותו ב-2, עד שאנחנו בסופו של דבר נמצא את הספר שלנו. אבל בעצם עשינו כאן לוג על בסיס 2 של N פעולות, שזה הרבה יותר טוב, אם נשווה את N לעומת לוג על בסיס 2 של N.
וואי, אני עוד אצטרך הרבה זמן כדי ללמוד כזאת שפה, אבל זה בהחלט מרתק, ואולי משכת אותי ללמוד את המקצוע הזה. פרופסור מירב זהבי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
present. You saw the whole of the moon. I spoke about wings.
דוקטור שחר שילה, ראש החוג לתיירות במכללה האקדמית אשקלון, שלום לך.
שלום רמי, נעים מאוד.
גם לי. המחקר שלך נועד לחלוב את הכסף שיש במדבר.
במידה רבה אנחנו מסתכלים על המדבר בתור משאב לא רק לחקלאות מדברית מאוד מצליחה.
אהבתי שאמרת במידה רבה.
במידה רבה, לגמרי, זה התפקיד, אנחנו על זה. תיירות בסוף היא אמצעי כלכלי, פרנסתי, דרמטי במרחב הזה של הפריפריה. אני בתור חוקר תיירות ובתור אדם שעוסק בניהול תיירות כבר כמה שנים טובות, אמון על פיתוח של כלכלה מקומית מקיימת שנשענת על תיירות.
פה התקשר מקודם מנכ״ל ארקיע, שאל אם הדבר הזה בכלל אפשרי. תיירות מדברית בישראל.
אז התשובה היא חד משמעית, לא רק אפשרי, הוא אפילו כדאי כלכלית. אני אתן לך נתון די מדהים. התיירות בפריפריה מרוויחה בממוצע פר אדם, פר קפיטה או פר עסק, יותר כסף מרוב העסקים התיירותיים האחרים במרכז. כשאנחנו מסתכלים על רמת ההכנסה לנפש שמקובלת במסעדנות או במלונאות במרכז הארץ, מדובר על הרף הנמוך ביותר בישראל של הכנסות. אנחנו בסוציו-אקונומי הכי נמוך. פה ממש לא. תיירנים בדרום מתפרנסים יפה, משום שהעסקים פשוט בנויים אחרת לגמרי. רוב העסקים הם עסקים פרטיים, קטנים דרך אגב, שבנויים על מתן שירותים ישירים לתיירים, אני מדבר על אסטרונומיה ועל ג'יפים ועל תיירות חקלאית ועל יין ועיקבים, ולא משנה כרגע מה, אנחנו מדברים על הכנסה לנפש פה שהיא כפולה מהממוצע ואפילו יותר מזה.
זה רקע המחקר שלך, השאלה יכולה להיות סביב העניין הכלכלי, אבל אני מניח שאתם הסתכלתם על תחום, אתה והצוות שלך, הסתכלתם על תחום קצת יותר משמעותי, זאת אומרת איך לעניין את התייר. לאן הלכתם? כלומר, מה שאלתם את עצמכם בהתחלה?
אז המחקר כלל כמה פנים שונות בהקשר הזה. היה לו גם פן בינלאומי של להסתובב בירידי תיירות בינלאומיים גדולים בעולם ולהשוות את המוצר המדברי הישראלי הבתולי והעוברי למוצרים אחרים ותיקים יותר ולראות בכלל מה מציגים שם. והיה לו כמובן גם פן מקומי פה של באמת לשקול מה הנכסים הטבעיים, מה ה-DNA שעומד בלב המוצר התיירותי ואיך בונים מכל מה שקיים בדרום היום מוצר תיירותי בר לעיסה, נקרא לו, כן? בר הגשה לתייר, שתייר יכול לצרוך אותו במספר לילות במדבר וליהנות מגיוון של הרבה מאוד חוויות שונות.
אתה יודע למה לא אהבתי את העניין הזה שאתה אומר לו בראשיתי? כי המדבר תמיד היה, בוא נגיד, משיכה להרבה מאוד אנשים. זאת אומרת, חוץ מהשיירות שעברו בו איך נקרא, מאי שם לאי כאן, יש כאן, הוא משך הרבה מאוד אנשים, בין היתר בהיבט של מתבודדים, בהיבט של, זה גם תיירים, היו פה, בכל זאת, יש כמה בעלי חיים שקוראים על שמם של תיירים. אז זה עניין די ותיק, השאלה מה מחדשים בו?
אז קודם כל, המספרים בעבר, מאז ומעולם, היו מאוד קטנים. ברשותך, המחקר אחר לגמרי שיצא לי לעשות, בעסק ב-itineraries של ארץ הקודש, כן? כן. מה שקרה, תוכניות מסע. 2000 שנה ויותר, ארץ ישראל, ואחר כך גם מדינת ישראל מראשיתה, מוכרות בגדול צליינות. ועוד צליינות, ועוד צליינות. המדבר מעולם לא נמכר בשום פורמט רשמי כחוויה תיירותית. לא הייתה חוויה תיירותית כזאת בכלל.
Okay.
אז בוא נשים דברים על דיוקם. זה שיש ציפור בשם טריסטרמית על שמו של הנרי בייקר טריסטרם, או לחילופין, זה שוויקטור גירן ביקר פה ב-1868, ואני יכול לזרוק עוד כמה שמות של חוקרים כאלה, הם באמת המיעוט שבמיעוט שבמיעוט אל מול ההמונים. אפילו לא אחוז מהתיירות שהגיעה לארץ ישראל ב-2000 שנים האחרונות, אפילו לא אחוז אחד הגיע למדבר.
זה נכון, בסדר, אבל גם כשאתה, תראה, כשאתה מבסס תיירות, לא תיירות, סליחה, כשאתה מבסס צליינות, אתה מוכרח לתת להם את כל השירותים, גם במדבר. ואז חן זה יכול להיות יפה מאוד, אבל אתה יודע, אני לא מניח שהוא יוכל להכניס כל כך הרבה, ויש צליינים שמגיעים.
אז המחקר שלנו שואל קודם כל, מה עוצמת ה-RTC, שם מאוד מקובל בעולם התיירות, ל-reason to come. מה סיבת הגעתך למקום מסוים? אתה נוסע ללונדון כדי לראות הצגה נגיד, לפריז אתה נוסע כדי לראות את האייפל ולאכול קרואסון, ולטוסקנה אתה נוסע כדי לשתות יין. נאמר, זה ה-RTC. זה לב הביקור. אז אתה צודק שצליין מגיע למדבר, צריך לספק לו מקום. אבל צליין לא נוטה להגיע למדבר מלכתחילה, כי ה-RTC הצליינים הביאו אותו למקומות אחרים. ואני שואל עכשיו, אוקיי, אז מה ה-RTCs שלי פה במדבר הישראלי? למה שאדם בשם ג'ון מאנגליה, או יורגן מאוסטריה, או ז'דק מפולין, יבחרו לעלות על מטוס ולהגיע למדבר הישראלי? ופה התפקיד שלנו הוא לפתח מוצר ממה שקיים.
זאת אומרת, אתה רוצה למכור לו את המדבר בצורתו הנוכחית, או שאתה הולך לשנות אותו גם?
אני לא רוצה לשנות. יש כאן אנטיגוניזם אינהרנטי, מובנה מה שנקרא, עדין מאוד בין לשמר את המדבר הבראשיתי. אני שוב משתמש במילה הזאת. המדבר שלנו הוא קומפקטי, הוא קטן, הוא בראשיתי, הוא מקסים. אבל אם נביא אליו יותר מדי תיירים, וזה האנטיגוניזם, הוא יהיה פחות בראשיתי, הוא יהיה פחות בתולי, הוא יהיה פחות מושך. זה חבל מאוד עדין שאסור למשוך אותו חזק מדי בשני קצותיו. אבל אני כן אוסיף לך עובדה מאוד פשוטה. תיקח את ה-DNA של החקלאות הישראלית, החלוציות הישראלית, תוסיף לזה את הטבע הבתולי והבראשיתי שנותן מוצר טיולים ברגל, אופניים, ג'יפים, לא משנה כרגע מה. תוסיף לזה את האטרקציות. זה יכול להיות גמלים, זה יכול להיות סוסים, זה יכול להיות חוות יין, שזה סיפור מאוד גדול היום.
כלומר, אתה אומר, אני אמכור לאותו תייר בדיוק את מה שיש. אני לא אשנה
תוסיף עוד משפט בבקשה, שאין לו back home. רוצה לומר, התייר המועדף שלי הוא התייר האירופאי, שאין לו נופי מדבר אצלו, ואני אתן לו כאן את כל מה שהוא אוהב לצרוך. אני אתן לו את הכוכבים, שזו תיירות אסטרונומית שהיא נפלאה ומושכת בצורה בלתי רגילה על פי המחקר שלנו.
תשמע,
תוסיף לו את היין והקולינריה, והוא בא לפה.
אתה מדבר על אוכלוסייה מאוד גדולה שיכולה להיות שדה המחקר. לאן אתם הלכתם? זאת אומרת, זה אומר לשלוח שאלונים לעשרות אלפי אנשים?
חד משמעית, אני לא חושב שעשרות אלפים נדרשים מבחינה סטטיסטית, אבל המדגם חייב להיות מייצג. אנחנו עוסקים במחקר כמותני בהקשר הזה, עשינו כבר את האיכותני, הלכנו לראיין את בעלי העניין המרכזיים, והם אמרו, חבר'ה, יש לכם מוצר, סוכנים בחול.
תן לי קצת משהו יותר בשרי. סוכנים, בסדר, הם רוצים למכור. אבל התיירים, הם אומרים מה הם אוהבים?
חד משמעית. עשינו מחקר על התיירים שכבר כן הגיעו.
אוקיי.
הלכנו, בדקנו. עשינו מחקר מאוד מאוד מעניין, ראיינו ועשינו גם שאלונים עם כ-200 תיירים, בסך הכל. מדגם מייצג מאוד מאוד קטן. תופתע לגלות ש-90%, רק תיירות זרה אני מדבר, שרואיינו באתרים בנגב, אני מדגיש, במהלך זמן שהם כבר הגיעו למדבר, לפעמים זה ליום אחד, לפעמים ליומיים, לפעמים יותר, 90% מהם ציינו שהסיבה המרכזית, ה-RTC שבגינו הם הגיעו למקום הזה, זה לטייל ברגל במדבר. זאת חוויה שאין לי בשום מקום אחר, באתי בשביל זה. עכשיו תוסיף לי אוכל טוב, תן לי מיטה מגניבה, תן לי יין טוב, תן לי טרקטורון, תן לי ג'יפ, זה בסדר. אבל ה-RTC המרכזי שבגינו הוא הגיע, זה הטיול במדבר, את זה אין באירופה.
כלומר, אין שום מרכז כימי או ביולוגי שאתה יכול לתת לו את זה ככדור, ואז להגיד לו, תבלע את זה ו...
אני חושב שגם לשמחתי הגדולה, אפילו התיירות הווירטואלית שהרים הראש בשנתיים האחרונות, לא נותנת פתרון לסוגיה הזאת. אם יורגן רוצה לעשות טרק ברגל, אז מכתש רמון הוא המקום הנכון, בזמן שהוא יכול באותה מידה לטייל בדולומיטים. רק הנוף שלו יהיה אחר.
או בחוצי ארצות הברית. תגיד, אתם מפזרים שאלונים לתיירנים ולהרבה מאוד אנשים, מה שואלים אותם?
שואלים אותם קודם כל כמה וכמה דברים. מעניין אותנו גם, קודם כל הפרופיל הדמוגרפי של מי שמגיע.
Okay.
מאוד חשוב לנו. גברים, נשים, גילאים ממוצעים, הכנסה ממוצעת, השכלה ממוצעת, מאיפה הגעתם, נאמר שאתה בריטי או אוסטרי, תן לי אפילו את החתך של מאיזה אזור. מאוד חשוב לנו חתך הגיל, כי זה מראה לנו את ההתעניינות בגילאי דור זה, דור וואי הצעירים, לעומת למשל הסילבר הר טוריזם.
כלומר, פה אתה בונה קרוניקה של, של מענים, כלומר, של אוכלוסייה של עונה. אבל מה אתה שואל אותם?
רגע, רגע, חכה, אוקיי. זה החלק הדמוגרפי. הצד אוקיי. השני של השאלון הוא הצד של התנהגות הצרכנים. עכשיו אני מתחיל לשאול אותו, לא רק למה הגעת, אלא גם מה הציפיות שלך, מה אתה מצפה לראות, מה אתה רוצה לאכול, איפה אתה רוצה לישון, האם אתה חובב של קמפינג, גלמפינג, מלונות בוטיק, או מלונות רשת, או לחילופין דירות Airbnb בכלל. האם אתה צרכן של גסטהאוסים? ניסינו לאפיין את הפרופיל של מי שהגיע, אבל שים לב, זה מחקר אחר לגמרי ממי שיבוא בעתיד. כי המחקר שהלכנו לעשות בשלב הבא, הוא לא מי הגיע לפה עד כה בשנים האחרונות, אלא מי יבוא.
אוקיי. יש למוקד המשיכה הזה, נראה לך שיש לזה, יש איזושהי אפשרות שניתן להתערב בו? זאת אומרת, אתה יכול להגיד, רגע, התייר הזה אוהב סוג מסוים של טיולים, אבל מה מושך אותו לשם? זאת אומרת, זה שהמדבר הוא פראי, זה שהוא מכיל הרבה מאוד דברים שאתה יודע, יכולים להפתיע אותך כמו בעלי חיים מסוכנים או דברים כאלה, זה עדיין מוקד משיכה?
אז מבחינתי חד משמעית, זה מוקד משיכה, אבל אני מדגיש עוד פעם, זה לא הכל. אנחנו חייבים לתת מענה לציפיות של התייר סביב ה-RTC שלו. משום שאם הוא יגיד לך, כן, ה-RTC מגניב, אבל תקשיב, שילמתי מחיר נורא כבד. גם בכסף, גם בזמן, גם בחוסר הנוחות, לא בטוח שאני אמליץ. אני רוצה אותך ממליץ, זה אומר שעכשיו לא רק שאני אתן לך את המדבר הבתולי והמקסים שדיברנו עליו קודם, אני אשאל איזה סוג של אוכל צריך לייצר פה במרחב כדי שאתה תרצה לבלות כאן, איזה סוגי לינה חסרים פה, אולי חסר לך פערים בתחבורה ציבורית שזהינו במחקר, אולי מידע, יש המון פערים שאנחנו עובדים עליהם כעת בשלב המחקר כדי להבין מה יגרום ליותר תיירים כש... תרשה לי משפט אחד שבהקשר הזה הוא קריטי.
כמה שתרצה, שחר,
החזון של משרד התיירות, שסביבו נבנתה העבודה הזאת, שאנחנו עדיין בעיצומה, עוד לא סיימנו אותה, אבל המחקרים פה הם רבים. החזון הוא להביא לנגב כמוצר מדברי לתיירות אירופאית, כמיליון עד מיליון וחצי תיירים מחול בשנה, כאשר אנחנו מדברים על טווח של 5 שנים קדימה.
אבל זה אומר שגם צריך לפתח להם הרבה מאוד שירותים, ואני כאיש המדבר, נראה לי שגם אתה כאיש המדבר, שנינו יודעים, שנכון להיום זה קצת בעייתי. אז בוא נלך רגע קדימה. נדמה לי שהמחקר הזה גם צריך לייצר לך כמסקנה, או בוא נגיד כתוצאה יישומית, איזושהי דרך שיווקית. איך אומר המנכ״ל בפרסומת לפרסומות רדיו, תפתיע אותי.
אז אני לא אפתיע, אבל אני אחזק משהו שאני חושב שאתה מכיר. בתוך המחקר האיכותני, כשהלכנו לשוחח עם סוכנים ועם בעלי עניין כבדים, בירידים ברחבי העולם, למדנו מפיהם משהו שמאוד עניין אותנו בהיבט השיווקי. הם הסבירו לנו more is not enough, מה שנקרא. כלומר, אסטרטגיה של עוד תיירים היא לא מספקת, משום שאם לא נבנה עבורם את המוצר המושלם שיוכל להיות מתוקשר להם, כפי שהם מצפים אותו, הם רוצים מדבר בתולי. והבהיר לנו, למשל, לא אחד, כמה סוכנים גרמנים בזה אחר זה, שאם הם יגיעו לחניון בנחל גלד, או בנחל יזרח במדבר יהודה, או לחילופין בגב זרחן, לא משנה. ופתאום הם יגלו שיש שם טיול נודד של 200-300 תלמידים מבתי ספר, זה מבחינתם לעלות על המטוס באותו רגע ואחזור חזרה לגרמניה. כלומר, לא בשביל זה הם יגיעו למדבר. וזה אומר שהשיווק צריך להיות שיווק מאוד מפולח, והאזורים צריכים להיות מאוד מכונסים מבחינת הפיתוח התיירותי, כי אנחנו חייבים לנהל פה משהו נורא.
מה אתה חושב? שאתה תתחמק לי מהתשובה לשאלה? אתה נותן לי כאן, סליחה, כן? אבל אתה נותן לי כאן סוג של תנאים. אני בגלל זה שאלתי איך תפתיע אותו. זאת אומרת, אין שום הבדל בין התייר הישראלי לגרמני, במקרה הזה של הוא לא חובב יותר מדי קהל מסביבו, זה בסדר, והמדבר בהחלט מספק את זה, אבל הוא צריך לראות את זה. זאת אומרת, אתה צריך, כשאתה בונה לו את הטיול, גם אתה צריך לדעת, תשמע, ביום הזה והזה אין תיירים שם, אתה יכול ללכת ולהיות לבד. זה אפשרי בכלל?
זה יהיה מאוד קשה בלחץ שימושי השטח הישראלים. ההפתעה יכולה להיות במקומות אחרים לגמרי.
אני רוצה שתפתיע אותי בדרך השיווקית.
בדרך השיווקית?
כן.
אני לא בטוח שיש לי תשובה בשבילך כרגע על הדרך השיווקית, משום שזה לא היה נושא המחקר עדיין. השיווק הולך להתמקד ב-FIT, ב-B2C מה שנקרא, בדיגיטל. זה ברור לנו כבר שהוא לא יהיה שיווק של B2B באמצעות קבוצות, כי מי שיגיע למדבר הישראלי, עוד פעם, זכור, הטארגט מרקט, המוגדר, זה לא האמריקאים, זה לא היהודים, זה לא אלה שכבר באים לישראל מסיבות אחרות, זה RTC אחר לגמרי, אירופאים, כי אין להם מדבר.
ואנשים שאוהבים ללכת ברגל.
חד משמעית, חובבי טבע, ויש פה דגש, השיווק ילך מאוד חזק על העולם של sustainability ושל מה שנקרא responsible management of tourism. אני רוצה לומר על התחום האחראי, כי הנושא הזה הוא אצלם בראש מעייניהם בחיפוש של החוויה הבאה.
אתה יודע מה, בוא תיתן לנו ככה לסיום, תשובה לשאלה כזאת, איך מוצאים אותם? כי אתה בעצמה, אתה יודע שהם קיימים, אבל הם, בוא נגיד שחלקם הקטן באמת מפרסם איזה שהם יומני רשת או רשומות או כל מיני דברים כאלה, אבל אתה פה מבסס תיירות שנועדה לקלוט הרבה יותר אנשים. תמצא לי אותם.
אז אני אמצא אותם בשיטה שיווקית די מגניבה ברשותך, והצורה שבה חיפשנו את זה היא באמצעות...
כולי אוזן ואוזניות.
מחקר אחר שעשינו שנוגע לתחום שנקרא popular tourism. פופ טוריזם שמניע לפעולה באמצעות סדרות טלוויזיה, באמצעות סרטים ובאמצעות סלבריטאים, תסלח לי על השימוש במילה הקלוקלת, באמצעות ידוענים, כפי שזה נקרא בעברית.
אוקיי.
אנחנו יודעים כבר היום ממשרד התיירות לתרגט אותם, לאתר אותם, את אותם ידוענים, ולהביא אותם לכאן בפינצטה, והם יודעים לתקשר את החוויות שלהם לקהלי מעריצים מאוד נרחבים שיש להם, שהם בעצם הגרעין שמייצר את כדור השלג השיווקי. רוצה לומר, אתה מגלגל את כדור השלג השיווקי הזה במורד מיליון מעריצים של דמות מסוימת, שמתוך 600 מיליון יציאות אירופאיות בשנה מאירופה לחול, זה לא הרבה, מיליון אחד, אבל הם יניעו את כדור השלג. כלומר, הרעיון הוא לתפוס בעצם שיווק מונע פופ, זה, ככה זה נקרא היום, שיווק מונע באמצעות דמויות של סלבריטיז, של ידוענים, והם רצים רק בסושל נטוורקס. רוצה לומר, אנחנו לגמרי בסושל מדיה. זה העולם החדש שלנו, של השיווק, שוב, חדש. נכון להיום הוא עדכני, מאוד יכול להיות שעוד מעט נעבור לשיווק נוירוני כבר. אנחנו בדרך לשם, כמו שאתה יודע, על שורה של סנסורים מאוד רגישים שגורמים לך לרצות דברים שבכלל לא ידעת בתת ההכרה ממסר שראית. היום הסושל מדיה כנראה יהיה הדרך הטובה ביותר לתקשר את המדבר לאנשים הנכונים, משום שהאלגוריתם יזהה אותם לפי מה שהם רוצים. צריך לזכור שהכל הוא מוגדר
במילים אחרות,
טרגט IP.
אם אתה תביא לכאן את זוכה האירוויזיון מאיטליה, ותיקח אותו לטיול מצולם, מתוקשר,
אז אין ספק שאני אצליח להיחשף לקהל של האנשים שאוהב אותו, ומתוכם אלה שאוהבים מדבר, נחשפו לחוויה מאוד חיובית, ויש סיכוי שיגיעו. ככה אנחנו רוצים לעבוד.
תורה, בסוף הוצאתי את זה ממך.
וטוב שכך.
דוקטור שילה, שחר שילה, תודה רבה לך.
נעמת לי מאוד, תודה רבה.
אלא אם כן דברנו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי האגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת mahar@galatz.co.il mahar@glz.co.il. אפשר להציע לנו מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולהשתתף גם כמראיינים אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? פיתוח אף מלאכותי שמזהה פליטות חומרים.
החלקיקים האלה, ברגע שהם יוצרים הכרה עם איזשהו חומר שנמצא באוויר, הכרה פיזיקלית למשל עם אחד מהחומרים שנפלטים עם בקטריות, ההכרה הזאת יוצרת שינוי באותו סיגנל חשמני, באותו ערך של הקיבול, וככה אנחנו מקבלים את השינוי הזה מועבר ישירות לאיזשהו מערך שאנחנו מנתחים למעשה את כל הנתונים שאנחנו מקבלים ויכולים להגיד ספציפית איזה גז מדובר.
שיפור בתאי זרע זכריים כדי לסייע בהפריה במקרה של אין עונות.
אנחנו יודעים היום חלק מהתהליכים שעובר תא הזרע בתהליך ההכשרה הזה, על מנת שהוא יוכל באמת לחדור לתוך הביצית, ואנחנו יכולים לבוא ולבדוק את הזרע ולראות האם הוא עובר את התהליכים האלה.
וייצור מדפסות תלת מימד שמכינות חלקים תעשייתיים ויכולות להדפיס גם אותנו בזמן קצר.
אנחנו מדפיסים במדפסות שפיתחנו ואנחנו מייצרים אותן פה במדינת ישראל, מדפסות תעשייתיות בפורמט, בגודל מאוד מאוד גדול. אפשר באמת להדפיס, כמו שאמרת בעליצות, אותי בסדר גודל של שעות בודדות.
אז עכשיו על שולחן העריכה מתבשל פרק נוסף. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היי שלום ישראל, באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש, רמי שני.